אנחנו באורות התורה פרק א' פסקה ג', קראנו אותה בשבוע שעבר וכשהתחלנו להסביר הספקנו רק כמה שורות. נקרא את הפסקה פעם נוספת ונשתדל להתמקד בהסבר בהמשך הפסקה שלא ראינו פעם הקודמת. יניקת תורה שבעל פה היא בגניזו מן השמיים ובגילוי מהארץ. וצריכה ארץ ישראל להיות בנויה וכל ישראל יושבים עליה, מסודרים בכל סדריהם. מקדש ומלכות, כהונה ונבואה, שופטים ושוטרים וכל תכסיסיהם. אז היה היא תורה שבעל פה בכל זיו תפארתה, פורחת ומעלה ניצה, ומתחברת לתורה שבכתב בכל שיעור קומתה. בגלות נפרדו התאומים, נתעלתה התורה שבכתב למרומי קדושה, וירדה התורה שבעל פה בעומק תחתית. ומכל מקום היא מקבלת יניקה חשאית מאור תורה שבכתב מספיח העבר, המספיק להעמידה בחיים מצומצמים. והיא יורדת ונופלת בכל יום ויום, עד אשר יפוח היום, ואור חיים יבוא מאוצר גאולת עולמים, וישראל יעשה חיל, ימנטע על ארצו ויסגשג בכל הדר סדריו, אז תחל תורה שבעל פה לצמוח מעומק שורשה. תעלה מעלה מעלה, ואור תורה שבכתב יזריח עליה קרני אורה מחדש, הדשים לבקרים, ועד עודים יתאחדו בנבי הפריונם, ואור נשמת אל חי העולמים המתגלה בתחיית ישראל וברום קרנו יאיר באור שיבת הימים של אור החמה ואור הלבנה גם יחד, והיה אורם ישר חודר ומושך מזה לזו ועונה את הארץ ועונה את הארץ ואת העם בכל יפעת חיים, והיה אור הלבנה כאור החמה, ואור החמה יהיה שבעתיים כאור שבעת הימים, ביום חבוש השם את שבר עמו ומחץ מכתו יפה, שזה פסוק ישעיהו למד. בואו נראה מה כתוב. אנחנו ראינו את החלק הראשון של הזוהר, שתורה שבעל פה היא בגניזו יונקת מן השמיים. כלומר, אנחנו יודעים שכל עניינה של תורה שבעל פה זה להוציא מן הכוח אל הפועל את מה שיש בתורה שבעל פה, שבכתב. וכיוון שתורה שבכתב יסודה מהשמיים, אף על פי שהדברים שאנחנו מוצאים אותם בתורה שבעל פה, הם דברים שנראים לנו כנוצרים מתוך סגנון החיים, מתוך החיים, מתוך הבעיות שמתגלות בחיים, מתוך השאיפה לגרום להופעת התורה בצורה שלמה בתוך החיים, אז יותר רואים את הארציות של הדברים. כמו שראינו בפסקה הקודמת, על תורה שבעל פה שמונחת בעצם אופייה של האומה, שמצא את ברכתה על ידי הגילוי השמימי של תורה שבכתב, כאילו האומה מתברכת על ידי תורה שבכתב, אבל יש אופי לאומה, והתגלותה אז נמוכה היא תורה שבעל פה מתורה שבכתב, כי הרי הגורם הראשי לכתיבתה היא תורה שבכתב, והאומה מוצאה את זה מן הכוח אל הפועל. וגם פה היא יונקת בצורה גנוזה מהשמיים, אבל בגילוי רואים את זה כאילו שהיא יונקת מהארץ, מהגילוי של החיים הארציים, מגילוי של תורה בארץ. וכיוון שכך, אומר הרב, הצורה יותר שלמה, שבה יכולה להופיע תורה שבעל פה, היא כשעם ישראל חי חיים ארציים שלמים בכל המבנה שלו. ובגלל שאז באמת אנחנו מזדקקים להדרכה על כל מכלול החיים, החיים לגמרי, כאילו החיים הכלליים, החיים של כל העם. בגלות אנחנו היינו אורחים של מדינות. כלכלה לא על הראש שלנו, ביטחון לא על הראש שלנו, רפואה לא על הראש שלנו. אנחנו יושבים שם וחיים על יד מדינות שלמות של חיות. בארץ אנחנו חיינו חיים מלאים, חיים שלמים. ההופעה של תורה היא להחיות עם שלם בכל המרחב של, של החיים שלו. התורה כתורה, הכתובת, הפנייה שלה, היא לעם, לא ליחידים. הכותרות שלפני מתן תורה כתוב, אתם תהיו לי ממלכת כהנים וגוי קדוש, אלה הדברים אשר תדבר בבני ישראל. ויתם לי סגולה מכל העמים. כלומר, הפנייה היא לא לבן אדם יחיד, רק אתה תהיה טוב על ידי שאתה תקיים את המצוות ששייכות אליך. אלא שהעם יגלה איזה סוג של חיוניות וחיים שלמים שהם מודרכים על ידי תורה, חיי קודש. ויתם לי סגולה מכל העמים. כלומר, הסגולתיות של ישראל מתגלה בתור עם שלם חי. זה הפרש עצום. בן אדם פרטי, כל החשיבות שהוא מייחס לעצמו, כל החשיבות שלו, הוא לא נותן פתרון לשום דבר אמיתי בחיים. גם תהיה אידיאליסט גדול, מה אתה עושה? אתה תהיה איזה מנקודה קטנה. עם זה כוח חיים אדיר, זה אמירה גדולה, זה יכולת תיקון גדולה, זה יכולת תופעה גדולה, זה יכולת שלמות גדולה. בן אדם פרטי לא יכול לספק לעצמו את החיים שלו. הוא מוכרח להיות תלוי בהשלמה, בכל דבר שהוא פונה אליו. מבחינה כלכלית, אף אחד לבד לא מצליח לעשות היום חיים. אתה מוכח את הכל היחד. דיברנו על זה פעמים הקודמות. אנחנו, אתם פה, ברוך השם, לא מגדלים כל יום את החיטה והתבואה שאתם צריכים לאכול בלחם שאתם אוכלים, ולא את הכבשים שטובים לכם מהם את, את הצמר. היום גם לא טובים מכבשים, זה הכל בא חומרים פלסטיים מתוצרת הנפט וה... וכל הדברים של התכלס. אנחנו יכולים להפריש אנשים היום ללמוד ולהתפתח ולהתגדל בגלל שהעם שלם מפרנס את האנשים ושולח אותם ללמוד. זה משהו, יחידת חיים אדירה. ושעם שלם חי, ההזדקקות שלו להדרכה בכל החיים שלו היא משהו חי ושלם וגדול. וכשזה מופיע זה משהו עוצמתי וגדול וחי. כשזה יהיה שלם, אז תורה שבעל פה היא באמת תוציא מן הכוח אל הפועל. את כל שלמות ההופעה שלה, כלומר, היא נמסרה על מנת להחיות עם שלם, וכל זמן שעם שלם לא חי על פי תורה, הדברים לא עובדים. היום, ברוך השם, שהרב דיבר את הדברים האלה, שצריכה ארץ ישראל להיות בנויה, וכל ישראל יושבים עליה, מסודרים בכל סדרי מקדש ומלכות, כהונה ונבואה, שופטים ושוטרים, וכל תכסיסיהם הוא דיבר את זה בתור משהו עתידי ש... אני לא יודע אם יכלול לדמיין איך זה יהיה, אף על פי שהוא הראשון שטבע את המושג מדינת ישראל יש באורו, זה הרב הראשון שעשה את זה. אבל זה הדברים שעוד לא היו. היום ברוך השם, אנחנו יושבים על האדמה. יש בלגנים, יש בעיות, אנחנו לא בשלמות, אבל יושבים. אמנם לא יושבים על כל ארץ ישראל בשלמות, אבל יושבים, על... יושבים בישראל, מקבצו הגלויות. יש מקדש, לא ממש, אבל יש חיי קודש, יש ישיבות, יש בתי כנסת, יש זהו. לאט לאט יפיע גם המקדש. יש מלכות, מלכות אמנם לא מלכות דוד, אבל ממלכתיות ישראלית. אנחנו שולטים בעצמנו. ואם אנחנו נגדל אנשים שבאמת יהיו מודרכים על פי אמות מידה של תורה, שגם השלטון כולו יעבוד על פי אמות מידה של תורה, תצא תורה שבעל פה מן הכוח אל הפועל. יש לנו קצת אפשרות של קדושה בחיים. דרך אגב, אני לא חושב, לא שאני לא חושב, זה ככה. לא הייתה בהיסטוריה של עם ישראל לדורותיו, למרות כל הסיפורים היפים, צורה כזאת שלמה של כל כך הרבה אנשים שלומדים כל כך הרבה תורה וכל כך הרבה ישיבות וכל כך הרבה ברמה כזאת גבוהה, בגילוי כזה גדול. זה משהו שלה לעולמים. כל הדיבורים היפים על כל הישיבות שהיו בכל בגלות וכל מיני דברים וכל מיני גלויות. בייחוד במזרח אירופה ששם היו כל הישיבות הקלאסיות, שכל הישיבות שהיום נוגעות מהם, וולוז'ין, מיר, פונוביץ', אני יודע מה, תז, כל מיני, אני לא, אפילו לא מכיר את כל השמות של כל הישיבות. הישיבות האלה ברובם החזיקו עשרות בחורים, ועם בגבורות 100 ומשהו, הישיבה יותר גדולה, וולוז'ין בימי השיא שלה, 300-400 בחורים. מה זה? יש היום בירושלים ישיבת מיר, כמה אלפים. יש בארצות הברית ישיבת לייקווד, כמה אלפים. אמנם האלפים האלה זה כאילו כותרת, זה אי אפשר להכניס אותם לבית מדרש אחד. ואמיר בירושלים שואלים אותו באיזה מדרש אתה שובע, ואמיר ראש ישיב יש אחד, בגלל שזה... אי אפשר להכניס את כולם במקום אחד, זה לא שייך. בזמנו, אז אחרי הרב חיים שמולביץ' והישיבה הגדולה של מיר, אני יודע, סוג של... מקום אפשר להכניס שם 200 איש, זה נראה לי הרבה. היינו הולכים ממרקד לשמוע שיעורים של רב חיים שמולביץ', היה מגיד שיעור נפלא. אז לא ניכנס לזה עכשיו. אבל היום תראו מה שיש פה. הציבוריות זה משהו נפלא. אז אמנם אין מקדש עדיין, אבל אנחנו מכינים את עצמנו להופעה של קודש, להופעה של חיים מקודשים, להופעה של חיים שמודרכים על ידי אמות מידה של תורה. שאם ירצה השם, שירצו לעשות מקדש, יהיה פה קדר. אמנם אנחנו באוכלוסייה של ישראל, למרות כל מה שנדמה לנו בטעות שאנחנו תופסים מקום גדול, לא כל כך גדול. תראו מה עכשיו קורה עם הבחירות, כן התאחדו או לא התאחדו. אז הבית היהודי ואחדות ישראל. אז זה מתארית, ברוך השם, התאחדו, כן, זה לא התאחדו, זה אותו דבר, מה שצריך רק לעשות את זה, ככה להפסיק להריב. יש דגשים, יש דברים. עוצמה לישראל זה כבר סיפור חדש, קצת בעיה בממלכתיות, זה קצת הם תוקעים קצת. תכלס, אני מבין שנשבו היום עוד פעם ועוד לא הגיעו לזה, או רבים שם היה רביעי או שביעי, שמיני וחמישי וכו' וכו'. אני מקווה שזה לא מסכן על באמת שהבית היהודי והיהוד הלאומי ביחד עוברים את אחוז החסימה בשופי, אף על פי שזה עדיין לא בטוח, בגלל שהם לא התחילו לעבוד ביחד בצורה רצינית בפרסומות ולהציס את הרחוב. אני מקווה שהם אתם ילכו יעשו את זה. אם לא, זה מה שיהיה חבל. תכלס לענייננו, אנחנו עכשיו מדברים על אחוז החסימה. זה נקרא שאחוז החסימה זה... 4-5%. יש 100% ו-100%. רוב העם הזה בכלל לא בכיוון. אז יש חרדים, תגידו, עוד איזה 7 מנדטים, ועוד 19 איזה 6 מנדטים, אז אנחנו ביחד נהיה פה 15%, כמה? קטנצ'יק. יש המון דוסים בליכוד, אבל הם לא מחפשים שם לחיות חיים שמודרכים רק על פי תורה. מה זה?
אין להם, יש לעצמי כבר לקרוא. עכשיו, עצמאות ראית, שאת מר
זה, יש את... אנחנו שולטים. איך שלא יהיה, היה קצת שלט. אבל זה, אז באמת, עד שעם ישראל כולו, אני אומר את זה רק שזה, כאילו, עד שתורה שבעל פה תופיע בצורה שלמה, זה כשתהיה הזדקקות לתורה, שבאמת כולם ירצו להופיע את התורה בחיים, אז תהיה תורה חיה, שלמה. הצבע שלה, ההופעה שלה, ההורה שלה, החיוניות שלה, הצורה הרעננה שהיא תופיע, היא תשנה את כל החיים, תצבע את כל החיים באיזה מין חגיגיות מתחדשת נפלאה, שאנחנו קשה לנו לראות את זה. לכן הרב אומר פה, שהיום אנחנו ככה בסוג של גלות, שהתורה מתעסקת רק בענייני קדושה בעיקר, בעניינים איך להתפלל, מה לאכול כשר, על חגים, שבתות וכו' וכו', והמפלגות הדתיות זה מה שמעניין אותם בעיקר. אין להם איזו תפיסת עולם חיונית גדולה. יש הבית היהודי, לא הבית היהודי, ישראל החדשה, הימין החדש. נראה מה שיש שם, לפי אנשים שמביאים שם ברשימה שלהם, לא עושה לרושם שהם עושים שם איזה מין... משהו שישנה את העולם בינתיים, נחיה ונראה. בכל אופן הם לא מגרדים את אחוז החסימה, הם יש להם בסקרים, 10, 7, למעלה קצת. הבית היהודי ויחוד הלאומי צריכים להגיע לשם. אבל נקווה, בכל אופן, מה שאני צריך להגיד, עדיין אין הזדקקות, אין מי שתובע שתהיה הופעה שלמה של תורה, ולכן הדברים האלה חסרים. לכן אומר לנו הרב, שבגלות, כשכל ישראל, שארץ ישראל צריכה להיות בנויה, וישראל יושבים אליה, מסודרים בסדריהם, מקדש ומלכות, כהונה ונבואה, שופטים ושוטרים וכל תכסיסים, כאילו כל הסגנון שלכם וכל צורת חיים, גם מבחינה רוחנית, גם מבחינה תרבותית, גם מבחינה כלכלית, גם מבחינה לאומית, אז חיי תורה שבעל פה, בכל זאת תפארתה, תפארתה, כיוון שהתורה שבעל פה צריכה להיות המדריכה את החיים למעשה, אז היא תופיע בצורה שלמה שהעם חי ונזקק בתורה חיה, אז התורה תהיה, היא ישנה. צריך רק להוציא אותה מן הכוח אל הפועל, ואז תתגלה בכל הגודל שלה. היום היא תורה של בתי כנסיות, היום היא תורה של ספרים, היום היא לא תורה חיה כל כך. ואז היא תהיה פורחת ומעלה ניצה, כאילו מעלה פרי חדש. מתחברת לתורה שבכתב בכל שיעור קומתה של תורה שבכתב ושל תורה שבעל פה. גם התורה שבכתב היום לא יודעת את מה להדריך, אין הדרכה כללית. בגלות נפרדו התאומים. עם ישראל בגלות לא חי חיים שלמים, ודאי לא חי חיים לאומיים ממלכתיים, ולא מוציא מן הכוח אל הפועל חיוניות של כל החיים כולם, רק משהו קטן. מי שמכיר את הפרקים המופלאים האלה של למהלך האידאות בישראל באורות, שרב כותב שם, שנהיינו מאידאה לאומית לאידאה דתית. אנחנו קצת חיים דברים דתיים מדריכים אותנו. קצת מה לאכול, מה להתחתן, אבל התכלס, כל החיים כולם, כל העמל של היצירה והחרושת והחקלאות, הכל זה הולך עדיין בלי כיפה, בלי כובע. זה מחכה להופעה הגדולה שתופיע. אז בגלות נתעלתה תורה שבכתב למרומי קדושה. היא תעסקת רק בדברים קדושים, מצומצמים, מקובצים, אבל לא מדריכה את כל החיים כולם. וגם תורה שבעל פה בעומק תחתית. היא לא מתעסקת עם כל החיים כולם, איך הכלכלה צריכה להיראות, איך הצבא צריך להיראות, איך החיים כולם צריכים להיראות, איך בכלל עם שלם חי. היא מתעסקת עם כל מיני דברים בהדרכות פרטיות קטנות ככה, צדדיות, לא שלמות. ירדה התורה שבעל פה בעומק תחתית. אבל עדיין, בכל אופן, היא יונקת מתוך תורה שבכתב, מתוך הופעת הקודש הכללית, מתוך הרצון של איך יהיה. קצת יש לנו זיכרון העבר חי בנו, ותקוות העתיד מפעמות בנו, ואנחנו מקווים להוציא מן הכוח על הפועל. אבל תפיסות חיים אידיאליות, מוסריות, ערכיות, כמעט שלא מרגישים אותם. בישיבות, בספרים קצת יש, אבל ככה לא מרגישים את זה ברחוב. אתם שומעים לנו תקשורת ברחוב. ברוך השם אנחנו את רוב התקשורת לא שומעים, שזה הכל זה טלוויזיות וזה שאנחנו ברוך השם לא נמצאים שם. אבל גם, מה מעניין אותם עכשיו? השבוע היה הדבר הכי חשוב בעולם, משחק הגביע בכדורסל. וואי וואי וואי. מפתחתי לשמוע חדשות, אין חדשות. שידור המשחק. ברדיו זה לא שווה לשדר, מה זה? אתה יכול לראות איך זה משחקים, לכל פחות תביא את זה בטלוויזיה, אז אתה יכול לראות משהו. בקיצור, אני מתכוון, העולם שלנו, העם שלנו חי במקום אחר בכלל בינתיים. יום אחד הוא יתגלה, יום אחד הוא ישף יושר, יום אחד הוא ישף את בריאות של חיים, יום אחד הוא ישף את ההתנשאות של החיים, את העדן של החיים, את הגדולה של החיים, את הקדושה האמיתית העמוקה שבחיים. לכן אומר הרב שבאמת התורה הצטמצמה לדברים קדושים מצומצמים, ותורה שבעל פה נמצאת בעומק תחתית בגלל שמדריכה רק כמה דברים פרטיים בתוך הנגזרת של החיים, אבל לא את כל החיים כולם של עם שלם. אבל מכל מקום היא מקבלת יניקה חשאית מאור תורה שבכתב, מסביע אחרי העבר כאילו זוכרים איך פעם היה צריך להיות. המספיק להעמידה בחיים מצומצמים, כלומר להעמיד את התורה בחיים מצומצמים של הופעת התורה שבעל פה, הדרכה לחלק מהדברים. ולכן הוא אומר, זה לא מרשים, זה לא תופס מקום, זה לא מתחדש, לא מתרענן, זה לא, זהו, לכן יורדת ונופלת בכל יום ויום, זה דבר ביטוי קשה מאוד. אין איזה מין, הבעיה היא שאנחנו פה בישיבה, אתם פה, אני במקומות שאני נמצא, אנחנו חיים בצורה שהיא באיזשהו מקום משדרת לנו איזה מין טעות בתפיסת החיים. הישיבה באמת ברוך השם מודרכים על פי אמות מידה של תורה, ואתה נמצא פה, אבל העולם הוא לא הישיבה. הישיבה היא לא העולם. רוב הנוער במדינת ישראל, כמה יש בישיבות? כמה גומרים משנה מחזור? כמה אלפים בודדים? כמה ויש בתוך הזה? עשרות אלפים. אנחנו לא תופסים מקום מבחינה עמוקה של דברים, למרות שאנחנו נמצאים בתוך מקום ככה חממה כזאת, שהיא מטעה לנו את היתריה, ולכן נראה לנו ש... כאילו, יש הרבה תורה? לא, הלוואי שהיה. יש בישיבות תורה, ברוך השם. ויש עומק בישיבות, ברוך השם, יש חשק ללמוד, ברוך השם. אבל עדיין הדברים צריכים ככה התרעננות כללית, חזקה וגדולה. לכן, אומר הרב, הכל זה רק חיים קצת מספיח העבר. האמת היא, אני לא יודע אם ספיח העבר אמיתי, אם היה פעם באמת חיים שלמים, היה אולי איזו תקופה קטנה, בזמן שלמה המלך, שישבו איש תחת גפנו ותחת עינתו, ובאמת, בתקופה הזאת הקטנה שישבו עם ישראל על ארצו, הצליחו להוציא מן הכוח אל הפועל לתופעת התנ״ך, ואחרי זה קצת, בבבל היה איזה גלות מנוחה, איזה שנים יוכלו להוציא את התלמוד בבלי, אבל רוב הזמן שלנו באמת לא היה דבר כזה, הופעה שלמה של תורה, הכל הוא כמעט. אבל יש ספיח העבר, מספיק להעמיד אותה בחיים מצומצמים, והיא יורדת ונפלת בכל יום ויום, ההופעה של תורה שבעל פה, עד אשר יפוח היום, כלומר יופיע היום הזה. ואור חיים יבוא מאוצר גאולת עולמים, הכוח שגואל את עם ישראל, יגלה גם את הצורך של הארת החיים שצריכה להופיע דרך תורה, ואז העם כולו ישאף תורה והתורה כולה תגלה את העם. וישראל יעשה חיל, ינטע על ארצו ויסגשג בכל הדר סדריו. גם היום אנחנו נטעים קצת על ארצנו, אבל לא מופיעים בכל הדר סדרינו. אז כל העם כולו יצטרך להוציא מן הכוח אל הפועל את הדרכת התורה בחיים היומיומיים שלו. אז תחל תורה שבעל פה לצמוח מעומק שורשה, ועומק השורש שלה זה החיים האלוקיים שמתגלים בעולם. אנחנו בברכה שאנחנו אומרים ברכת התורה, איך אנחנו אומרים? חיי עולם נטע בתוכנו. חיי עולם, עולם פה כבדה, חיי נצח. חיים שלא נגמרים, חיים שיסודם בעומק האלוקי, נטועים בתוך החיים שלנו. אצלנו זה מופיע בצורה קטנטנה, מוקטנת, לא שלמה, לא כל החיים כולם בתוך הדבר הזה. אז תחל תורה שבעל פה לצמח מעומק שורשה, מה השורש שלה? השורש שלה זה הדרכה האלוקית שחיה בעולם, וזה יופיע בצורה שלמה ויתעלה מעלה מעלה. ואור תורה שבכתב יזריח עליה קרני אורה מחדש. כאילו התורה שבכתב גם כן תיתן מחדש את כל העומק שלה, את כל הפרי שלה, את כל המרחב שיכול לצאת מן הכוח אל הפועל. חדשים לבקרים, והדודים יתאחדו בנביא הקרינם. כאילו יש פה דודים כמו תיאור של חתונה, בין תורה שבכתב שהיא משפיעה, לבין תורה שבעל פה שמקבלת את ההשפעה ומוציאה את החיים מן הכוח אל הפועל. ואור נשמת אל חי העולמים, נשמע זה כאילו כוח מחיה. האור שמחיה את כל העולמים כולם, יתגלה בישראל ויתגלה בעולם כולו, ויתגלה באמת שם השם דרך התורה. ואור נשמע אל חי העולמים, המתגלה בתחיית ישראל וברום קרנו, כלומר הוא מחיה את ישראל, והוא יתגלה ביותר שישראל החיים יוצאים מן הכוח אל הפועל צורה שלמה של חיים אלוקיים. תתגלה ביותר ההערה של החיים האלוקיים בחיים. והוא מתגלה בתחילת ישראל ברוב קרנו, כלומר שישראל חיים את הגאולה, ההופעה האלוקית שלמה יותר. וזה יאיר באור שבעת הימים. זה לקוח מפי הנבואה. מה זה אור שבעת הימים? יש פרשנים שאומרים שזה אור של ימי בראשית. אבל רוב הפרשנים אומרים פשוט להכפיל את היום ראשון, שני, שלישי, רביעי, חמישי, שישי, שישה ימים יש אור. ויום השבת, תחבר את כל האורות ביחד, תעשה משהו אחד גדול. ואור חי העולמים יתגלה בהערה גדולה, מרתקת, סוחבת, נעימה, לרוץ אחרי זה מתוך הנעימות והיר והשלמות של זה. יאיר באור שבעת הימים של אור החמה ואור הלבנה ויחד. כאילו מה שהחמה עושה בשבע ימים, ומה שהלבנה ויחד עושה בשבע ימים, תחבר את כל ההערה הזאת ביחד, זה האור שאנחנו נראה. אני לא יודע אם אפשר להשתמש באור כזה גדול, אם יש לנו הערה יותר מדי גדולה, צריכים קצת לצמצם אותה, אבל נגיד כאילו, יופי שיש בתוך כל הדברים ביחד, יהיה יופיע לפנינו. והיה אורם ישר וחודר, ומושך מזה לזו. מזה לזו הכוונה מתורה שבכתב לתורה שבעל פה. תורה שבעל פה שהיא מחדשת את ההופעה של התורה שבכתב על ידי החיים, מכל מה שמתחדש בחיים. והיה אורם ישר וחודר ומושך מזה לזו, ועונה את הארץ ואת העם, כלומר גם הארץ וגם העם יוציאו מן הכוח אל הפועל את כל יפעת החיים שלהם, את כל היופי שמתגלה בחיים רעננים. ועונה הארץ את העם וכל יפעת החיים, והיה אור הלבנה כאור החמה, זה כרציטוט מהפסוק בישעיה. ישעיה עולם את כבב. והיה אור הלבנה כאור החמה, כאילו יש צד משפיע ויש צד מקבל. הצד המקבל תמיד הוא ירוד, אבל לפעמים הצד המקבל הוא כולו מתרענן מהצד הנותן, והוא מכוח החיים שלו מחדש הערה חוזרת שהיא תהיה לא פחותה מההשפעה של, של התורה שמושפע, משפיעה. יש המושפע, הוא מחדש בחיים שלו את הקבלה, ואז הוא מבחינת, זה נקרא אור ישר ואור חוזר, יש הערה ישירה של הערה אלה על משהו, ויש משהו שמחסיר את האור. והיה אור הלבנה כאור החמה, ואור החמה יש שבעתיים כאור שבעת הימים, ביום חבוש השם את שבר עמו, כלומר שאנחנו את השבר שלנו, השבר של הגלות, הפציעה הנוראה הזאת של העם הזה, שלא מצליח לצאת מגלותו, ביום חבוש השם את שבר עמו, ומחץ מכתו ירפא, אז באמת יחיו כל הדברים בצורה שלמה, אמן וכן יהיה רצון. חן חן. איך אתה סוגר את זה או מי סוגר את זה? של מי זה?